כולם. בפעם הקודמת עסקנו בחושים שיש לאדם. עסקנו בחושים של האדם, יש לנו חמישה חושים שבעצם נותנים לנו מידע על כל הסובב אותנו, ובעזרת המידע הזה אנחנו מתנהלים, מגיבים, מקבלים החלטות, והנפש שלנו שולחת את, הנפש שלנו שולחת את החושים, את הראייה, את השמיעה, הריח, מישוש וטעם, טעם ומישוש, לקבל מידע ולפי זה להחליט מה עושים. מוסיף הרמב״ם שישנו חלק נוסף בנפש שנקרא החלק המדמה, עולם הדמיון. חלק המדמה, הרמב״ם מגדיר אותו קודם בצורה מדעית. החלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים. יש לנו חושים, חמישה חושים, ומה שהחושים מסוגלים לקלוט זה נקרא מוחש. המוחש זה מה שניתן לחוש אותו, מה שאפשר לראות, לשמוע, להריח, לטעום ולגעת, למשש, זה נקרא מוחשי. כי החוש יכול לקלוט, אז הוא מוחש. יש דברים שחושים לא יכולים לקלוט, דברים לא מוחשיים. אני לא יכול לראות מחשבות של מישהו, אני לא יכול להריח רגשות של מישהו, אני לא יכול לשמוע את הכניעה הנפשית של מישהו, ועוד ועוד הרבה דברים שאנחנו לא קולטים בחושים. אבל החושים נותנים לנו תמונה סבירה של העולם המוחש. נוסף לחושים יש כוח שזוכר את רשמי המוחשים. יש לנו כוח נפשי מאוד מאוד מדהים שזוכר את כל מה שהחושים שלנו קלטו. יש לנו זיכרון טבעי, זה לא זיכרון שצריך להתאמץ בשבילו, זה לא זיכרון שנמצא בשכל, זה זיכרון שעובד לבד כל הזמן. אנחנו זוכרים באופן טבעי את כל מה שראינו, את כל מה ששמענו, את כל הקולות ששמענו, את כל הריחות שהרחנו, את כל הטעמים שטעמנו ואת כל התחושות שחשנו במישוש. אנחנו הכל זוכרים. זוכרים לא בשכל. זה זיכרון לבד, זה פשוט נעשה. זה זוכר הכל. יש לנו כוח בנפש שכל דבר שנקלט אי פעם בחושים שלנו נרשם, נאגר. במאגר אדיר, מאגר ענק שנמצא לנו בתוך הנפש, שיש בו מספרים בלתי נתפסים של תחושות, כלומר של דברים שקלטנו בחושים. הוא זוכר את כל רשומי המחושים, כל מה שראינו, כל מה ששמענו, הכל נזכר. מה היתרון של הכוח הזוכר הזה? שהוא זוכר גם אחרי העלמה מקרבת החושים, גם אחרי שניתקנו מגע, החוש כבר לא בקשר עם המוחש, גם אחרי שהעין שלי כבר לא רואה משהו, אני עדיין זוכר את זה, מה שראיתי. וגם אם האוזן שלי כבר לא מסוגלת לשמוע, מה ששמעתי נשאר, אמרו, הכל נאגר. המאגר האדיר הזה של כל מה שקלטנו בחושים, גם כשאנחנו לא בקשר ישיר עם המציאות עוזר לנו המון המון בחיים. כל היומיום שלנו בנוי על המאגר הזה. מה שעושה המאגר הזה, אומר הרמב״ם, ירכיב קצתם אל קצתם. המאגר הזה יש בו המון כישורים, ולכן הוא נקרא דמיון. דמיון זה לדמות, לדמות זה דומה, קשור. הדמיון שלנו הוא מערכת כישורים בלתי פוסקת, שכל הזמן עובדת, שמקשרת המון דברים, המון מראות, קולות, ריחות, טעמים, משושים אחד לשני כל הזמן. כל הזמן יוצרת כל מיני כישורים, הדמיות, השוואות, חיבורים, אין סופים כל הזמן. ובעזרת החיבורים והכישורים והדימויים הבלתי פוסקים האלו, זה כל הזמן עובד, זה נותן לנו המון המון מידע על מה שקורה בעולם. אנחנו ניתן כמה דוגמאות כדי לסבר קצת את האוזן. אדם נמצא בתוך חדר סגור, והוא פתאום שומע רעש בחוץ, ואומר, עברה עכשיו מכונית. איך אתה יודע? אתה לא ראית אותו. אני יודע. כי לפני הרבה הרבה שנים, כשהיינו ילדים מאוד מאוד קטנים, ראינו מכונית ושמענו רעש. העין ראתה מכונית, האוזן שמע רעש. שני הדברים האלו נחקקו בנו עם קישור. רעש X שווה תמונה Y. רעש כזה קשור לתמונה מסוימת. זה קישור. ולכן, כל פעם שאני שמע את הרעש הזה, הקישור עובד. מציף מיד את התמונה המתאימה. זה לא צריך להתאמץ בשביל זה, זה קורה לבד. מספיק שאני שומע את הרעש הזה, אני יודע, עולה לי תמונה של מכונית בראש. למרות שלא ראיתי את המכונית, אני כבר רואה אותה. זה יתרון עצום. שמספיק לי מידע אחד קטן, ובזכות הזיכרון האדיר ומערכת הכישורים האדירה, פיסת מידע קטנה אחת מיד מגלגלת לי עוד הרבה ידיעות, הרבה אינפורמציות. כי הכוח הזה הוא לא רק זוכר, אלא גם מרכיב, יוצר כישורים. לפני כמה שנים הלכתי באיזשהו מקום, אני כבר לא זוכר איפה, ויש שם איזה מוסד, והרחתי ריח של סבון רצפה. ולא יודע למה, פתאום סבתא שלי עלתה לי בראש. סבתא שלי נפטרה לפני 30 שנה, יותר. ולא הבנתי את פעם. לא פתאום נזכרתי בסבתא שלי. ואז עצרתי רגע וחשבתי, ואז פתאום הבנתי שסבתא שלי, זכרונה לברכה, זה לפני המון שנים, יותר מ-30 שנה, הייתה שוטפת את הרצפה אצלה בבית עם חומר ניקוי שהריח שלו דומה מאוד, אותו ריח. אז מספיק לי ריח מאוד קטן, והריח הזה בזיכרון, הריח X שווה בית Y שווה סבתא. זה נחקק איפשהו עמוק עמוק בזיכרון. זה לא שוכחים את זה. זה הכוח של העוצמה של הדמיון. הוא לא שוכח. וברגע שהרחתי ריח מסוים, צף לי מהזיכרון, בלי שרציתי. זה לא בחירי. אני לא בוחר בזה, זה קורה לבד, תמונה. איך פתאום צצה התמונה הזאת? בגלל הקישור. יש, זה מאגר אדיר של קישורים. זה מאוד מאוד מעניין. חלק עם הקישורים מאוד יעילים בחיים שלנו. חלק, אולי הם לא יעילים, אבל הם פשוט מתרחשים וחלקם מעניינים. אנחנו מריחים איזה ריח, האוגן נשרפה. מה, איך אתה יודע שהאוגן נשרפה? אתה רץ מהר, הצלת את העוגה, זה מאוד יעיל, להציל עוגות, זה דבר מאוד יעיל בחיים. בזכות מה הצלת את העוגה? בזכות הריח. איך אתה יודע? כי פעם ערכת ריח מסוים וראית, הריח והעיניים ראו עוגה מסוימת, סופה, ריח, נוצר קישור. ומספיק עכשיו הריח הזה בשביל שאני כבר ידע במהירות עצומה שאני צריך לרוץ להציל את העוגה, זה חשוב מאוד, זה מאוד יעיל. יש לנו הרבה קישורים והשלמות שהדמיון שהוא מדמה, הוא משווה, הוא מקשר, משלים לנו מידע על העולם, בעזרת רעש קטן, סליל קטן, טעם קטן, כל מיני דברים, מקשרים אותנו לעוד דברים אחרים. זה כוח שעובד לבד, אנחנו לא רוצים לבחור בו, לא צריך להתאמץ בשבילו. הוא זוכר הכל, את כל מה שחשנו בחיים שלנו, את כל הקולות, כל הראויות, כל הטעמים, כל הריחות, הכל נאגר, הכל נאסף, הכל נזכר, והוא כל הזמן עושה קישורים. זה לא רק לבני אדם, גם לבעלי חיים יש את הכוח הזה. זה כוח נפשי, טבעי, שקורה גם, שנמצא גם אצל בעלי חיים, והם נזרים בו המון, בלי ששמים לב שהם נזרים בו. זה קורה לבד. כולנו, כל היצורים החיים, לצמחים אין את זה, אין להם חושים וגם אין להם דמיון. לנו, לכל בעלי החיים, לבני אדם, יש חושים, וצמוד אל החושים גם הדמיון, שבעצם מכפיל ומשלש את מה שאנחנו מפיקים מהחושים. והכוח הזה, כוח הדמיון, הוא מאוד מאוד מרתק, מכיוון שהוא מאפשר לנו ביחסית, בקלות יחסית, להציף המון דברים מהעבר בקלות רבה. מספיק לי משהו אחד קטן ולהציף המון דברים מהעבר, כי העבר הוא נזכר לנו, אנחנו זוכרים את העבר בעזרת הדמיון, הדמיון הוא זוכר את העבר ואת כל מה שקלטנו בחושים. מספיק לי משהו אחד קטן וזה מציף את כל העבר, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. והתרבות, העולם התרבותי משתמש בו הרבה מאוד. העולם התרבות הוא משתמש ללא הרף בנעזר, בונה על עובדה שיש לנו דמיון אנושי מאוד מאוד תוסס וחזק. אז אנחנו ניתן דוגמה. למשל, יש איש תרבות שרוצה שנרגיש עכשיו, שנרגיש עכשיו תחושה של ראש השנה. הוא נמצא עכשיו שבוע לפני ראש השנה, הוא רוצה שאנחנו כולנו נרגיש עכשיו ברגע זה תחושת ראש השנה. איך עושים את זה? יש פה 100,000 איש, איך אתה יכול לגרום ל100,000 איש עכשיו בדקה הקרובה שכולם ירגישו עכשיו תחושות, ממש חוויות רגשיות של ראש השנה? עושים את זה, זה קל מאוד. ברגע שאני לוקח מוטיב אחד של ראש השנה, זה יכול להיות קול של שופר, זה יכול להיות ריח של דבש, זה יכול להיות מנגינה, זה יכול להיות תמונה, משהו, אני מציף בבת אחת, החוש הזה גורר אחריו הרבה זיכרונות מהעבר ואפילו רגשות. כי איכשהו בנפש שלנו, אנחנו לא, זה לא בבחירה שלנו, ריח, טעם, קול מסוים נקשרו עם רגש מסוים. נוצרה זיקה, לא בחירית. הרמת, הצפת תמונה, קול, ריח, תדע לך שגם הרגש צף. איך זה צף? לבד. ואנשי תרבות משתמשים בזה המון 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 המון. זה הכוח של התרבות. אפשר, אנחנו משתמשים בזה, למשל, אפשר לטקס יום זיכרון, נגיד לך לצה"ל, ואנחנו רוצים שכל הציבור עכשיו ירגיש משהו, יש לכולנו זיכרון קולקטיבי. כולנו, יש לנו דברים שאנחנו זוכרים ביחד. מספיק שיהיו כמה צלילים, כמה צלילים. או איזה תמונה. או הכי טוב שילוב של כמה מהם. ובבת אחת, עם שלם, המון אנשים, מרגישים את אותם הרגשות. איך זה קרה? בלי שאמרתי מילה. זה כוחו של הדמיון. כי אני יודע, כן, איש התרבות יודע, איך בנוי הזיכרון, לא רק האישי, אלא קולקטיבי. הוא יודע איזה תמונות, קולות, אולי ריחות, לא יודע מה, נמצא בזיכרון החברתי, ומספיק שהוא מושך אותו, מציף, כל הרגשות של כולם, רוצים, לא רוצים, עולים. זה כוח מאוד מאוד חזק. כוח הדמיון. אומר הרמב״ם, שכאן, בנושא הדמיון, טעו המדברים טעות מגונה, גדולה, שבנו עליה פנאת התעתם, פינה ויסוד. וחשבו והביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר. ולא ידעו שהכוח ירכיב עניינם שמצוותם נמנע כמו שזכר. הדמיון, אומר הרמב״ם, מתאפיין בכך שהוא אין לו ביקורת. הוא יצר כל מיני כישורים. חלק מהכישורים נכונים. חלק מהכישורים לא נכונים. כי הכוח הזה הוא לא כוח שכלי. הוא עובד לבד. כך, כישורים. לפעמים הכישורים האלו פגעו בול, לפעמים הכישורים האלו טעות, וכישור לא נכון. כישור לא נכון, כישור מתאה, כישור שמפריע לנו בחיים. ניתן דוגמה, למשל, פעם לפני הרבה שנים, אדם ראה מישהו יצבן אותו, והמישהו הזה שיצבן אותו, היה לו מעיל כחול, והיה לו שיער אדום, ונחקק. מעיל כחול, שיער אדום, בן אדם מעצבן. זה נחקק אי שם, בנפש. וזה לא בחירי. אבל שנים אחר כך, כל פעם שהוא יפגוש אדם עם שיער אדום, או מעיל כחול, הוא לא יודע למה, יש לו תחושה לא טובה. הוא לא מבין למה. יש לו תחושה, הרגשה לא טובה. זה עולם מאוד מאוד מסובך. יש לנו המון תחושות רגשיות עמומות שעולות בנו, צפות בנו, טובות ורעות, בגלל כל מיני דברים שאנחנו רואים, שומעים, קולטים, וחלקם לא נכונים. כי במקרה הזה זה ממש לא נכון, האיש הזה עם השיער האדום והמעיל הכחול הוא דווקא אדם מצוין, כדאי לך להיות חבר שלו. הקישור במקרה הזה הוא לא נכון. חלק מהקישורים נכונים, כלומר, אכן, זו משוואה נכונה. מעיל כחול פלוס שיער אדום שווה אדם גרוע, לפעמים הקישורים לא נכונים. זאת לא משוואה נכונה. זאת אומרת שהשכל, לפעמים, צריך להתערב. ולהגיד לדמיון, סליחה, אתה יצרת קישור לא נכון. הדמיון הוא קשר, הוא לא חושב. זה עובד לבד. חלק מהקישורים נכונים, חלק לא. ופה אומר הרמב״ם, יש לי ויכוח מאוד מאוד חריף סביב נושא הדמיון והכישורים המדהימים שלו, שוויכוח מאוד מאוד חריף עם כת מוסלמית שנקראת כת המדברים. אז אנחנו צריכים ללמוד קצת פילוסופיה מוסלמית כדי להבין מה הוויכוח של הרמב״ם. זה נושא גדול שאולי בעזרת השם נראה שהוא גם משפיע מאוד על חיינו. בתחילת ימי הביניים נוצרה בעיה מאוד מאוד קשה. מצד אחד, העולם המדעי, עולם המדע, היה בנוי כולו על מה שכתוב, מה שלמדו החכמים היוונים. מה שכתבו היוונים, אריסטו ותלמידה ומורה, זה היה העולם המדעי, זה היה המדע. וכל מי שרצה להיות מדען, למד את זה, למד את חוכמת יוון. כולם, זה מה שעשו. ככה זה היה בימי הביניים. כולם למדו, כל מי שרצה לדעת מדע, למד את חוכמת יוון, את חוכמת היוונים. אלא מה? שהיוונים, הם לא קיבלו עליהם את התנ"ך. הם לא האמינו שהשם ברא את העולם, ולא האמינו שהוא נתן תורה, ולא שהוא משגיח, ולא שהוא שומע תפילות, ולא שהוא נתן מצוות. כל הדברים האלו לא האמינו בעולם, המדע היווני לא הכיר. במקביל, בימי הביניים התפתחו שתי דתות מאוד חזקות, הנצרות והאסלאם, שהם מאוד מאוד שאבו מהתנ"ך את האמונות שלהם. קודם כל שאלוקים ברא את העולם, גם הנצרות וגם האסלאם מאמינות שאלוהים ברא את העולם, שאלוהים משגיח על העולם, שאלוהים מתערב בעולם, הם מאמינים בזה, הם מאמינים שאלוהים יש מדבר, מעביר מסרים לעולם, שיש עשה ושכר ויש עונש וגן עדן וגנום, כל זה הם מאמינים, גם הנצרות וגם האסלאם. מה שקרה שנוצרה התנגשות. מי שרוצה להיות דתי, כלומר מוסלמי או נוצרי, וגם מדען, כלומר לומד חוכמת יוון, נהיה לו קונפליקט, נהיה לו סתירה פנימית, אולי מה לעשות. אם אני מדען, לומד חוכמת יוון, היוונים אומרים אין דבר כזה, אלוהים לא ברא את העולם, ולא נתן תורה ולא ג'ו, מה פתאום? ואם אני דתי, אז אני אומר שכן, אז אני צריך להחליט, האם אני מאמין במדע או מאמין בדת? וזה יצר קרע מאוד גדול. זה יטריד מאוד. למשל, מאמר חמישי בספר הכוזרי, ספר שנכתב לפני כ-1,000 שנה, הוא יודע לוי, כל מאמר חמישי עוסק בנושא הזה, במתח הזה. איפה אני מעדיף להיות? מה פחות גרוע? האם להיות מדען לפי התפיסה היוונית, או להיות איש דת כמו הנצרות והאסלאם? קשה. יש כמה דרכים שהתפתחו אצל החכמים, אצל אנשים, זה יטריד אותם מאוד, זה יטריד אותם את כולם, כי לא היה מדע אחר, אין מדע אחר. זה יטריד את המוסלמים במיוחד, כי צריך לדעת שבימי הביניים הפרשנים הכי חשובים של אריסטו היו ערבים. הם כתבו את הספרים העיקריים לפני 900 שנה, הספרים העיקריים של פירושים לאריסטו היו בערבית. גם הרמב״ם, את מורה נבוכים, כתב בערבית. אז רגע, אם אני מוסלמי, אני צריך להחליט, אני מדעי או דתי? מדע, דתי או איש מדע, זה קונפליקט, זה קשה מאוד. ונוצר זרם מיוחד, זרם נוצרי ובעיקר מוסלמי, שטען שצריך להיפרד מהעולם המדעי היווני, להיפרד. להיפרד מיוון. אנחנו דתיים, אנחנו נוצרים או מוסלמים, חלק מהיהודים גם נסחפו אחרי הזרם הזה, היו כמה מעם ישראל שנסחפו אחרי הזרם הזה, ואנחנו צריכים להיפרד מהעולם המדעי היווני. זה לא מסתדר. אתה לא יכול להיות גם מאמין במדע היווני וגם, וצריך לכתוב מדע חדש. מדע שלם מטעמה של הדת. לעזוב את המדע היווני, לכתוב מדע אחר. שונה לגמרי. מה הבעיה? זה לא כל כך פשוט. כי המדע היווני הוא מדע מאוד מבוסס. הכל מבוסס על השכל במדע היווני. הוכחות לתפארת, הוכחות מדויקות, מתמטיות, הנדסה, פילוסופיה, הכל בנו לתפארת, הוכחות מדהימות. השכל שם, הכל תפור. הכל היה ברמה שכלית מאוד מאוד גבוהה, הוכחות חזקות מאוד. הכל טיעונים, הכל טיעונים מבוססים, הכל דברים שאי אפשר לעמוד מולם. היו מדע מדהים המדע של אריסטו. אז מה עושים מול השכל הזה? יש פה מלא שכל, והוא שכל מדהים, ואני רוצה, איך אני יכול לעזוב את זה? טענו אותם מוסלמים, שנקראים עמקת המדברים, בערבית נקראים עמקת תלמוד קלמין, קלם בערבית זה לדבר. עמקת תלמוד קלמין, חכמי הקלם, הם אמרו, טעות בסיסית. מה הטעות הבסיסית? אתה רוצה לנהל מדע על פי השכל? טעות. טעות. למה טעות? כי השכל הוא השכל שלך. כי השכל שלך. ואתה עם השכל שלך חושב להבין את מה שאלוקים עושה, את מה שאלוקים בורא, את מה שאלוקים הוא כל יכול, הוא הכל, אין לו מגבלות. אתה עם השכל שלך אומר, אני הבנתי מה אלוקים עושה פה, מה הוא בורא פה, אתה לא מבין כלום. כי כל מה שיש לך זה רק את השכל שלך. אלוקים, עם כל הכבוד, הוא לא מוגבל בשכל שלך. השכל שלך אומר, לא יכול להיות. זהו, מי אמר לך לא יכול להיות? השכל שלך אומר, לא יכול להיות שאחד ועוד אחד שווה שתיים ואחד ועוד אחד שווה שלו. לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי השכל שלך לא תופס את זה. תשתחרר מהשכל שלך. השכל שלך הוא בית כלא. הוא מפריע לך. הוא מאוד חסום השכל שלך. הוא אומר, זה הגיוני, זה לא הגיוני. זה יכול להיות, זה לא. תפסיק, תשחרר. אלוקים הוא הרבה יותר בעל יכולות. הוא הרבה יותר משוחרר. הוא הרבה יותר עצמאי. ולא מוגבל. והוא ממש לא מוגבל בשכל שלך. ואם תשאל איך יכול להיות, זה לא אם הכל יכול להיות, אלוהים גדול. אם אתה רוצה לבנות מדע אמיתי, תעזוב את השכל שלך בבקשה, הוא רק מפריע, ותשתמש בכוח אחר, שהוא דווקא הכוח, שדווקא איתו אתה יכול להתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. לא לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, כמו שהם קוראים. באיזה כוח אפשר להתקרב לאלוהים? לדמיון. הדמיון הוא הרבה יותר משוחרר. הוא מקשר כל מיני דברים. זה קשור לזה וזה עם זה, ואתה רואה שהוא מצליח לדמיין כל מיני דברים. אתה רואה שבלילה אתה מצליח לחלום, הדברים לא הגיוניים. אתה רואה שבלילה אתה חולם על דברים לא הגיוניים? בלילה אתה משוחרר מהשכל סוף סוף. כשאתה משחרר קצת מהמועקה של השכל, תראה מה קורה לדמיון שלך. הוא משוטט בכל מיני דברים ויוצר. תראה, זה, תראה כמה מאושר. תראה כמה הוא חופשי. תראה כמה הוא יצירתי, כמה הוא לא מוגבל. הדמיון הוא בעצם הפתח שנמצא אצלך באישיות, בנפש, להתחיל להיכנס לעולם הבלתי מוגבל של אלוקים. כשאדם כותב ספר מדע, הכל צריך להיות הגיוני. אבל אם אתה כותב ספר סיפורים, אתה יכול לכתוב סיפורים, כל מיני סיפורים. אבל זה לא הגיוני. נו, אז מה? בסיפורים הכל יכול להיות. מה זה דמיון? דמיון. אתה רואה סיפורים שיש ככה וככה ומדלגים על הזמן ודעים על המקום ויכולות קסמים ויכולות מלא דברים יכולים להיות. אתה רואה את הדמיון שמשחררים אותו, תראה איך הוא משתולל, איזה כיף זה. השכל הוא מעיק. זה לא הגיוני, לא יכול להיות, זה לא אמיתי. תשחרר, תסתכל. סיפורי אלף לילה ולילה, הכל חוגג. ברוך הבא אלוקים. אלוקים הוא לא מוגבל בשכל שלך. אתה רוצה להיפגש עם אלוקים? זה בדמיון. במקום המשוחרר שהכל יכול להיות. כל מה שתעלה על דמיונך ייתכן. עובדה שאתה מדמיין את זה. למה אתה מדמיין את זה? סימן שזה אפשרי. הדמיון שלך מכיל את זה. אתה רואה שהדמיון שלך מכיל מה שהשכל שלך לא מכיל. הדמיון הוא יותר רחב, הוא יותר לא מוגבל, הוא יותר אלוקי מהשכל שלך. זאת הייתה שיטה שלמה שיצרה מדע שלם שלעג לשכל והריץ את הדמיון. כל יכול להיות. וככל שאתה מדמיין דמיונות יותר משוחררים, בעצם אתה מתחיל להבין איזה גודל יש פה, איזה מרחבים. או, ברוך הבא, ככה, ככה אלוקים, זה אלוקים. אלוהים גדול, או יותר גדול מהשכל שלך. צריך לך כזה קטן, מצומצם, לא הגיוני, לא מסתדר לי. מה זה קשור, לא מסתדר. התפיסה הזאת, שהמסלם מאוד מאוד העצים אותה עד היום, משכה חלק מעם ישראל. חלק מעם ישראל, חלק מבני ישראל נמשכו אחריה. אבל הרמב״ם בשום פנים ואופן לא מוכן לקבל אותה. וזה אחד הקרבות הגדולים ביותר של הרמב״ם, בספר מורה נבוכים. פה הוא כותב משפט וחצי, ומורה נבוכים זה עשרות פרקים. נגד התפיסה הזאת. דעתו של הרמב״ם בדיוק הפוך. הדמיון הוא מלא טעויות. הדמיון מדמיין דברים שהם חלקם נכונים, יוצר קישורים שחלקם נכונים. הרבה מאוד קישורים שהדמיון יוצר הם לא נכונים. הם מטופשים. תיזהר מהם. הם לא מובילים לשום מקום טוב. עד רבה. השכל צריך לפקח על הדמיון ולבקר אותו, כי הדמיון הוא עובד סתם, גם בלילה, גם בחלומות, הוא עובד כל מיני דברים, הוא מקשר כל מיני כישורים, יוצר כל מיני ריבורים, ולפעמים זה לא נכון, וזה משתה בך, זה לא טוב. עד רבה, הדמיון מוריד אותך למטה, הוא לא מקרב אותך לאלוקים, הוא מקרב אותך לטיפשות, מקרב אותך לאשליות, להזיות שלך הוא מקרב אותך, לחוסר אחריות הוא מקרב אותך. הדמיון הוא ממש ממש לא משהו שאמורים לסמוך עליו ולסמוך בהשתוללות שלו. לא, 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 לא. הוא משתולל. צריך שכל שיאזן אותו, שיסנן אותו, שיגיד חלק מהדברים, סליחה, זה דמיונות, זה קישורים לא נכונים, זה ריגושים לא נכונים, זה תחושות לא נכונות, הן בנויות על דמיון, זה כלום. זאת אשליה. זה ויכוח חריף מאוד של הרמב״ם, מורה נבוכים, נגד קטע מדברים, וטענת הרמב״ם שהדרך להתמודד עם המדע היווני זה לא להקים מדע דמיוני, אלא להתמודד. להתמודד עם המדע בכלים המדעיים, השכליים. זה מה שהוא כותב, עושה במורה נבוכים חלק ב', הוא מנסה להתמודד בצורה, וגם בחלק ג', בצורה מאוד עקבית ושיטתית עם הוויכוחים החשובים שיש לתורה עם המדע היווני, אבל הדרך להתווכח איתם זה בשכל. במדע שהם עצמם בנו אותו, שם אני אתווכח איתם, בכלים המדעיים אני אתווכח איתם, אומר הרמב״ם. כי, אומר הרמב״ם, אלוקים, הדרך להתקרב אליו, ודווקא על ידי השכל. מתקרבים לאלוקים לא בדמיונות, הדמיון הוא לא אמיתי, הוא לא אחראי, הוא לא מדויק, הוא נמוך מאוד, הוא קיים גם בעולם החי, הוא נחות. השכל, שם נמצאת האמת, הביקורתיות, שם יש את הרצינות, שם ככל שמתקדמים בשכל, המדע נפתח לפנינו, המדע הנכון, האמיתי, וגם הדרך ללמוד את קרבת אלוקים. הקשר לקדוש ברוך הוא לדעת הרמב״ם הוא דווקא על ידי עוד ועוד חשיבה שכלית. דע את אלוקי אביך, אומר דוד לשלמה, דע את אלוקי אביך, צריך לדעת את השם, לא לדמיין. אתה רואה שהתורה נגד דמיונות, נגד עבודה זרה, לא ראיתם כל תמונה, נגד תמונות. נגד דמיונות תיזהר. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, שום דבר, לא, לא, לא. לא דמיונות, שכל. לכן קורא הרמב״ם פה למדברים טעות מגונה. העובדה שהדמיון הוא כל כך עשיר, כלומר כל כך מפתיע, עם כישורים לא יאומנו, תיזהר ממנו, אומר הרמב״ם, אתה יכול להיות שיקור מאוד דמיון, כי הוא מאפשר לך מרחבים עצומים. זה קשור לזה, אין לו מגבלות של שכל. כל מיני דברים מתקשרים זה לזה. רגע, תיזהר. יש כישורים לא נכונים. יש דברים לא אמיתיים. זה מוביל אותנו לא רק לנושא דתי חשוב, אלא למאבק תרבותי חשוב. כן, בבקשה.
יש דברים שכאילו
אישה לדוגמה להבין את אלוקים, להבין שיש אלוקים,
זה לא משהו. שיטת הרמב״ם רק בשכל. הוא יכול להוכיח כל דבר.
בוודאי. זאת שיטת הרמב״ם, מורה נבוכים, הכל, הכל בצורה מדעית. הוא אומר, אז זה מבוסס, מדויק, בנוי על תלפיות. הדמיון, אגב, הוא מאוד אישי. דמיון שלי ודמיון של כל אחד אחר, דמיון כל שאול אחד מורנו עובד קצת אחר. שכל הוא אוניברסלי. שכל זה דבר שכולנו יכולים ביחד להבין אחד את השני. מתמטיקה, כולנו מבינים אותה מתמטיקה. דמיון זה דמיון שלי, דמיון, כל אחד יש לו זיכרון אחר, כישורים אחרים. זה לא רציני לבנות האמונה, אומר הרמב״ם, הדבר כל כך רעוע, אישי, ומשתנה וזז כמו דמיון. לא, את האמונה צריך לבנות, הדבר מבוסס היטב, אחיד לכולם, אפשר להוכיח אותו, כולנו יכולים להבין, הרמב״ם יחתור לבסס את כל יסודות האמונה על השכל. גם המהר"ל מפראג, אותה דרך, כן.
החסידות אומרת
מתחילה האמונה זה לא שאין שכל, שיש שכל חדש. ככה יאמר הרמב״ם, זה לא שנגמר אין שכל. זה שפה תבין שיש שכל יותר גדול ממה שכל שאתה מכיר. אבל זה שכל. ככה הרמב״ם מנסח את זה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם תמיד זה בשכל. רק השכל יכול להתפתח, יכול להשתכלל. כלומר, יכול להיות שהשכל שלך היום הוא לא מצליח להבין דברים, כי הדמיון מפריע לך. כי אתה עדיין עצלן, כי אתה חומרני, כי אתה... אם אתה תשפר את היכולת השכלית, אתה אומר, רמב״ם, אתה תוכל להבין דברים יותר. מה שאת קוראת אמונה. זאת שיטתו.
למדנו בכוזרי שהמלך דוחה את הטענה של הפילוסוף בגלל שהוא אומר שהשכל הוא מוגבל והוא לא יכול להבין את כל מה שקורה בעולם ודווקא כאילו הוא אפשר להבין את שולטים דווקא דרך הטבע ודרך כאילו דרך ההדלתות שלא דווקא יש
לנו. אז למה הוא דוחה את הנוצרי ואת המוסלמי? אבל כשהמלך ידחה את הנוצרים המוסלמים, מה הוא יגיד להם? בעיקר את הנוצרים. זה נגד השכל מה שאתה אומר. כשהנוצרי ידבר, אז מה יגיד לו מלך הכוזרים? כל מה שאתה אומר הוא נגד השכל. זאת אומרת, זה לא שאנחנו רוצים לטוש את השכל. אנחנו צריכים לומר שהשכל, מה שאמרנו כאן, שהשכל הראשוני הוא לא חזות הכל. צריך לפתח עוד שכל. זה הוויכוח שלנו, נגיד, זה מה שהרמב״ם יפתח נושא גדול מאוד. זה השכל, בוא, א', אני אוכיח לך גם שיש עוד דברים שלא חשבת עליהם, וב', יש עוד שכל. אבל זה שכל.
הרב,
ילד
קטן שעוד לא
השכל
שלו
מפותח,
אז איך הוא יכול לענות
השם? למה הבעיה להגיד לו, תסתכל, אתה רואה את כל העולם, מי ברא את זה, איך זה יכול, זה קורה לבד? זה מאוד פשוט להגיד מה דברים קורים לבד. כל בר דעת מבין שדברים לא קורים לבד. שמישהו מתכנן, נכון? מישהו, מה זה קורים לבד? זה לא פתאום. ברור שמישהו עושה את זה. הרי כל דבר בעולם אנחנו רואים שהוא תורש תכנון ויוזמה ועשייה ורצון. אין דבר כזה.
הרב, אז מה המקום של הרגש
באמונה?
כאילו, אם אני רגיש.
אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה... הנושא שלנו זה הדמיון והשכל. זה נושא אחר לגמרי. הנושא שלנו זה שהדמיון הוא מאוד משרת אותנו בעולם החומרי. כלומר, מה שדיברנו מקודם. הוא מאוד משרת אותנו ביומיום שלנו. הוא מאוד עוזר לנו. אני מריח, שומע, רואה, וזה מאוד מביא לי מידע. אבל כשהדמיון עובר מהעניינים החומריים אל העניינים התרבותיים, הרוחניים, שם זה מאוד מסוכן. למה? כי הדמיון הוא יוצר קישורים לא אחראים. אז כל עוד זה בעולם החומרי, ניחה. לפעמים הוא צודק, לפעמים הוא לא. זאת אומרת, ראיתי אדם עם שיער אדום והוא מעצבן אותי, למרות שהוא באמת אין סיבה של עצבן אותי. חבל. אבל כשזה מגיע לעניינים של תרבות ומוסר ורוח ואמונה, אומר מה זה כבר לא מצחיק. כי עכשיו אתה נותן לדמיון שהוא לא אחראי, שהכישורים שלו הם לא עומדים במבחן, והם לא תמיד נכונים, הם מאוד סובייקטיביים, הוא יבנה לך את עולם המוסר, את עולם האמונה, את הערכים שלך, את העקרונות שלך, את הדת שלך, הדמיון. איך אפשר? מישהו מאיתנו מוכן שהרופא שלו ירפא אותו לפי הדמיון? אתה בא לרופא, אומר, יש לי כאב בטן. וואי, אתה מזכיר לי מישהו. וואי, ממש, החולצה שלך ממש מזכירה לי, הוא שהיה פה לפני שנתיים, אותה חולצה. ואז נתתי לו את התרופה הזאת. בטח זה גם לך יעזור. יש לכם אותה חולצה. זה מתאים, זה דומה. הם דומים, חולצה דומה, בטח אותה תרופה. זה מה טוב. מישהו רוצה, לפי דמיונות, ככה מרפאים? לא. נדמה לי, אני חושב, לא אני חושב, דמיון זה כישורים, לא אחראי בכלל. דמיון הוא לא אחראי, הוא פורפורס, דמיין. המדע לא עובד ככה. אתה רוצה שעולם האמונה, עולם הערכים, המוסר יעבוד על דמיון? מוסר. איך אפשר מוסר ככה לעבוד על דמיון? הדמיון הוא בנו על כל מיני קישורים שונים ומשונים, שהם מאוד בנויים על חושים, על מה שרואים, מה ששומעים, על דברים מאוד חיצוניים. זה בסדר בעולם החומרי. אתה רוצה להכניס אותו מרם על עולם הרוחני? לאמונות, לערכים, למוסר? תיזהר, טעות מגונה, אומר הרם על כת המדבר. בעולם הערכים שלך, עולם המוסר שלך, עולם האמונה שלך, צריך להיות מיוסד לדברים מאוד מבוססים, עולם השכל, כמו המדע. אנחנו לא פוסקים הלכה לפי דמיון, ולא מנהלים עולם מוסרי לפי דמיון. עולם המוסר אנחנו מנהלים לפי בירורים מאוד שכליים, מאוד נוקבים. זה מוסרי, זה לא מוסרי, למה זה מוסרי, וכאן, למה זה נכון, ולמה זה לא נכון, שואלים שאלות ודברים, והשכל יצטרך לתת הסברים, ואנחנו לא משתמשים בדמיון כשאנחנו נוסעים לעולם המוסרי.
הדבר
של
דמיון
זה רק
לעשות את כל
חיבורים
האלה?
בעולם החומרי.
אין לו תפקיד.
זה בדיוק מה שאומר רם. תיזהר, אל תכניס אותו לעולם הרוח, לעולם התרבות והמוסר. המאבק הזה של הרמב״ם הוא מאבק מאוד אקטואלי. אולי המאבק הכי אקטואלי בימינו. ואנחנו נעסוק בזה בעזרת השם בפעם הבאה. כי היום הנושא הכי אקטואלי, הכי הכי שאנחנו בתוכו, זה שהתרבות במאה השנים האחרונות חותרת לצערנו הרב, שעולם הרוח, המוסר, הערכים, הרגשות, כל העולם שלנו הפנימי, תרבותי, יהיה בנוי כולו על דמיון ולא על שכל. וזו סכנת חיים. זה מאוד מאוד מסוכן. כי כל עוד הדמיון הוא משרת אותנו בעולם החומרי, זה מצוין, זה טוב, הוא עוזר. אבל כשהוא, הדמיון, הוא הופך, כמו כת המדברים, גולש, להיות זה שמכתיב את סדר היום בעולם הערכים, בעולם הרוח, בעולם המוסר, אנחנו נכנסים למלכודת נוראית. שנצטרך לברר אותה. זאת אומרת, הדיון הזה פה של הוויכוח עם מלכת המדברים, אנחנו נראה, זאת השם, שיש לה השלכה מאוד מאוד חמורה לימינו. אז בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נלמד פסקה של הרב קוק, שאני חושב שהיא מאוד קשורה לוויכוח הזה כאן, שמשלימה את הנושא שלנו. אז יש לכם פה ספר אורות שנוכל לצלם או משהו כזה? יש דבר כזה? אפשר לצלם? כן. בפעם הבאה נצלם פסקה מהספר אורות ונלמד, כי אני חושב שהיא מאוד קשורה לבירור התרבותי של הדמיון.
גם בתוך הדמיון יכול להיות כל מיני מדרגות? כאילו
הדמיון
שהוא יותר
מחובר
יותר
לדמיון שהוא רגיל? לא, הדמיון הוא דמיון, אבל השכל יכול לעצור אותו, או להגיד לו, סליחה. הדמיון הוא לא שכלי, אבל השכל יכול להחליט, הדמיון כבודך במקומך מונח, אבל את זה, בזה אתה לא אמור לי, פה אין כניסה. ואם השכל לא עומד על המשמר, והדמיון פולש למקומות שאסור לו לפלוש, זה מאוד מאוד מסוכן. אז זה בעזרת השם נראה בפעם הבאה. טוב, תלו מעלה מעלה, בשורות טובות, שיהיה עוד נחמה.